שלום לכולם. היום עצרנו קצת את הסדרה, עשינו פה דברים, בניין הבית, התחלנו בחינוך ילדים. חינוך ילדים יהיה בהמשך, אולי באלול, אולי באחרי החגים. כרגע, ענייני דיומה. ענייני דיומה, אנחנו בבית באב. בית באב זה כבר, איך אומרים? מתחילים להרגיש בגוף ובקרעיים, בכל הזהו כבר את האבלות. כן? בתשעה מראש חודש, יש יותר איסורים, כמו שאנחנו יודעים. יש שלושת השבועות שבהם מתחיל איזה אבלות, אבל תשעת הימים, עוד ימים יותר חמורים, באבלות. ומנהג רוב העדות, לא שלא אוכלים בשר, לא שותים יין. יש כאלה אולי שרק שבוע שחל בו, אתם נגיד שבוע שחל בו? אכילת בשר, עוד תשעת הימים. מראש חודש, כן. ראיתי פתאום, שמעתי שיש כאלה שרק שבוע שחל בו, אבל יש הרבה דברים שהספרדים נוהגים שבוע שחל בו רק. אחד גילוח, כיבוס, החלפת בגדים, אבל אכילת בשר, שתיית יין גם מראש חודש. וצריך להבין מה התקופה הזאת, כן? אנחנו בעיצומה, ואנחנו... לא עסקתי בזה כל כך, ושמחתי שיש לי הזדמנות קצת לדבר על זה בשבוע הזה, בימים האלה. כאשר אנחנו שלושת השבועות מתחילים י"ז בתמוז, זה צום, ובכלל מרוכזים לנו ארבעה צומות, ככה בתוך שלושה חודשים, פחות חודשיים וחצי, יש שלושה צומות. שלושה חודשים כמעט, כן? אחד, יום כיפור, זה צום מדאורייתא, זה זמן כפרה לכל תולדותיו, זה משהו אחר, זה קשור לענייני תשובה בחודש אלול. הסיכום של 40 יום של אלול זה יום כיפור. אבל לפני כן, יש לנו שלוש צומות שקשורים לענייני חורבן בית המקדש. י"ז תמוז, תשעה באב, וצום גדליה, שהוא בג' תשרי, שהוא גם כן קשור לענייני החורבן. ויש עוד צום אחד שקשור לענייני החורבן, זה עשרה בטבת, שהוא צום גם כן חמור. ארבעה צומות האלה הם צומות, כן, סתם לצום, כן, זה לא דבר, חזל תוקפים את מי שמתענה סתם. תלמיד חכם שיושב בתענית, ככה כתוב מסכת תענית, תלמיד חכם שיושב בתענית, לאכול כלבה לשירותי. כלומר, יופי, חסכת מנה לכלב. כאילו, כן? לא צריך את הצום שלך. למה? כי הוא מבטל מתורה. מבטל מתורה. אז רואים שזה לצום, זה לא דבר ש... אבל פה אנחנו רואים ארבע צומות, ארבע עניינים שקשורים לחורבן בית המקדש, כל אחד ועניינו. אני רוצה טיפה לעסוק בזה, בכלל שנדע, כן, את הרקע לצומות. ואחרי זה, מה מטרת הצום? מה מטרת התקופה? התקופה הזאת, אני אומר, זה כמו שעושים ימי עיון בתנך, כן? או ימי עיון, אנחנו עושים יום עיון לקראת יום העצמאות, גם לפעמים לקראת שבת באב. אבל השלושה שבועות האלה, כן, הם ימי עיון שלנו, בהבנת מה חסר לנו. בית המקדש חסר, ואנחנו בשגרת היום-יום, אנחנו לא כל כך חשים את זה, כן? בחתונה, כן, דקה אחת שרים איזה שיר עצוב, משכח ירושלים, אבל מיד מחכים ליבני המקדש ושרים ורוקדים ושכחים את הרגע העצוב הזה, כן? זה לא כל כך נכנס לנו, נחרט לנו, כן? אף אחד לא יגיד שהוא בא מחתונה, כן? והוא יגיד שבגלל הים משכח הוא היה עצוב, כן? בדרך כלל מחתונה חוזרים שמחים. אז זה לא, אז אמרו, בסדר, תזכיר, בשעת שמחתך, תזכיר רגע את החורבן. אבל זה לא מספיק מלווה אותנו, זה לא מספיק חי. אני רוצה עוד מעט נראה לכם פה דברים נפלאים, מה זה ציור הזה של ציפיית ישועה. ציפיית ישועה, התקופה הזאת באה לעורר את האדם, שציפיית ישועה תהיה לו כל השנה תהיה חזקה. כן? כמסופר, יש כמה, אני כבר מתחיל לספר לכם, קצת סיפורים על גדולי ישראל, איך שהם חיו את זה ביום-יום. החפץ חיים, אנחנו נראה עוד מה הדברים שלו. החפץ חיים היה צופה ישועה. יש לו קונטרס גם שהוא כתב, ציפית לישועה, נדמה לי? פה צריך לסגור דבר. ציפית לישועה, והיה לו, ככה מספרים, איזו מזוודה קטנה בבית, והוא היה, אמרו לו, מה זה המזוודה הזאת? הוא אומר, הרסתי פה דברים, הכל מוכן, אם אני אשמע שהמשיח בא, אז מה, אני אתחיל להרוז? כן? אני רץ מהר לארץ ישראל. אז הכל היה כבר מוכן. זה ציפייתי שזה אדם שכל הזמן... וכן, מסופר רב אריה לוין. רב אריה לוין היה מצדיקי הדור. נפטר לפני 40 שנה כבר, 40 שנה, כן? 40 שנה, היה מתלמידי הרב קוק. הרב אריה לוין, היה לו בן שהיה רב גדול בחוץ לארץ, אחר כך כאן בארץ ישראל, רב יעקב לוין. מי לי יעקב לוין? מה?
בני לוין.
רב יעקב. כן. כן, הרב יעקב לוין היה, חיים יעקב לוין, היה בחוץ לארץ, ואחר כך היה פה בפרדס חנה, רב גדול, היה לומד חברותה עם הרב, היה לומד חברותה עם הרב שלמה זמן אורבך, הרב חיים יעקב לוין. אז היה בחוץ לארץ, ופעם אחת היה, הגיע איזה בר מצווה לנכד, הבן של הרב חיים יעקב, אז הוא אמר לאבא, הזמין את האבא, רב אריה לוין, שיבוא לבר מצווה, מה? ולא, אז הוא דיבר עם אחד ממקורביו, אני לא זוכר. אז הקרוב הזה אמר לו, נו, למה שהרב לא יישא? תישא, מה הבעיה? רב אריה לוין אומר לו, ואם בינתיים הוא יגיע? ואם בינתיים הוא יגיע? אתם שומעים? מי יגיע? המשיח. אני אהיה בחוץ לארץ, המשיח יבוא בינתיים ואני לא אהיה פה. זה אדם צופה ישועה, אתם שומעים? כך צריך להגיד, כל יום אדם אומר, אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח, כן? ואף על פי שיתמהמע, בכל יום אחכה לו שיבוא. אדם צריך שומר את זה, צריך לראות, להגיד איזה משהו, לא יודע, איזה ציפיית ישועה. יש כל מיני דרכים. אני ככה נכנס לכם, כבר נכנסתי לעניין, בלי עכשיו הדף, כן, אני יודע. אני אומר, ללכת לכותל. אני היום באתי, הייתי בכותל. כשאני ביום יום, אין לי מספיק זמן. הייתי בזה יותר טוב. היום עשיתי תשובה. ללכת לכותל. עמידה בכותל יוצר ציפיית ישועה. אתה מרגיש, אתה אומר, הנה כבר הגענו עד כאן. ברוך השם, הגענו כל, זה גם גורם אמונה. הנה כבר אנחנו כאן. אנחנו כאן, רבותיי, זה לא... ליל שבת, אני אגיד לכם, אני אספר לכם ככה מהלב. ליל שבת, התפללתי באיזה... גם בתלמוד תורה שאני מלמד, עלו לגג, עשו קבלת שבת מיוחדת בגג. מהגג היה מראה מדהים. מדהים, יש שם נוף, כל המון, המון שכונות שירושלים מבשרת ורמות, ואני עומד שם ומתפלל... בואי קלה, בואי קלה, קום יצאים מתוך ההפכה, רב יחשב מהפכה. ואני אומר, תשמע, ככה אני אומר לעצמי, תשמע, הרי רואים בעינינו, כן, שזה גאולה, כן? כל זה לא היה. אי אפשר להתכחש לזה. אי אפשר להתכחש לזה. אנחנו נמצאים בדברים שדורות חלמו והם לא זכו לזה. ומסובך. לא, לא, אין שנייה שלא מסובך גם, כן? אבל הסיבוך לא צריך לתת אותנו. עין בעין ורו בשוב השם ציון. אדם הולך לכותל, הוא מרגיש את שתי הרגשות האלה, קודם כל הוא מרגיש, מה, הנה, אנחנו פה, דורות חלמו להיות כאן. וזה גם צריך לשמחה עצומה. מצד שני, נו, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות כבר בצד השני, כן? בבית המקדש אנחנו רוצים. זה מעורר ציפיית ישועה. פעם בכמה זמן, לא רוצה להגיד לכם כמה, היו צדיקים הולכים, אני יודע, פעם בחודש לפחות, להגיע לכותל. מי שפה ירושלמי, לא יודע, מחוץ לעיר, צריך אותו השתדלות, אני לא אומר. שלושה רגלים, קבוע, אז פחות אדם יבוא. אבל איזה זמן, למפגש הזה, זה עושה משהו, זה מעורר ציפיית ישועה. אין לי כאן סופר, ראיתי באיזה שיחה של רב טאו, שרב שיהודה היה עומד בכותל, ככה הוא מביא, אומר, היה לו שתי הרגשות בכותל. אחד, ככה פצודה סיפר, אמר, שהוא עומד בכותל, אז הוא מרגיש שהוא נמצא במקום הכי גבוה בעולם, במקום הכי גבוה בעולם, והוא רואה את כל ההיסטוריה, את כל הזה, הוא רואה את הכל מכאן הכל מתברר, כאן כל המגמה מתבררת. זה דבר אחד, ובית הוא היה מרגיש תארה גדולה. תארה גדולה, כשהוא בכותל הוא מרגיש תארה גדולה. ככה אמר רב טאו, זה הרגשה של אדם גדול אצל הכותל. סיפר לי, משם יש הרב ציודה, רב יוסי בדיחי, היה משם יש הרב ציודה שנים רבות. זאת אומרת שלפעמים היו הולכים לכותל, והרב היה מתעכב, והיה כבר, הוא ככה היה רומז לו ש... נו, צריכים כבר לצאת, יש זה, הם חכים אנשים בבית. ככה פעם הוא אמר לו משהו, הרב צריך לצאת, משהו. הרב ציודה מחזיק ככה את הכותל ואומר, איך יוצאים מכאן? לא יכול לצאת. דבוק, כן? עם הרגשות כאלה היה קשה לו לצאת משם. אני מדבר עם דברים פשוטים של ציפיית ישועה, כן? התקופה הזאת, הימים האלה, כן? אדם לא חושד בכם, כן? יש אנשים כאן, אוף, לא אוכלים, אין מה לאכול. הילדים בבית, אין מה לאכול. אין בשר, אין מה לאכול. מה נאכל? או חלק זו המגרד לו, הוא לא יכול להתרחץ, אני יודע מה. זה לא, זה אמצעי למטרה. של תרגיש מה חסר. זה המטרה, בואו תראו, הנה. כתוב, אני אעשה את זה כאן בצד הראשון, סיבת הצום ומטרתו, אני בצד הזה של הדף, זה הדף הראשון, סיבת המטרתו. אני קורא רגע מהר בשולחן ארוך מקור אחד. חייבים להתענות בתשעה באב, י' ז' בתמוז, ג' תשרי, י' בטבת, כן? הוא לא מזכיר פה את... כן, מזכיר. כן, אלה ארבע צומות, מפורסם ארבע צומות, מפני דברים הרעים שירו בהם. כן? ופה המקורות, יש בו ברמב"ם מביא את זה, גמרא מסכת תענית מזכירה את זה. אומר הרמב"ם מקור ארבע, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם, מפני הצרות שירו בהם, מה המטרה? כדי לעורר הלבבות, לפתוח דרכי תשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו, שהיה כמעשינו התת שגרם לנו אותם צרות. שבזיכרון דברים אלו נשוב להטיב, שנאמר, ודוד אדם את עוונם ודבר נבותם. אם אדם יודע מה היה החטא, על מה היה החורבן, אם אדם יודע את סיבות החורבן, אז הוא מנסה לתקן, כן, כדי שיבנה. המשנה ברורה הביא את הרמב"ם הזה והוסיף קצת דברים. תראו מקור חמש. חייבים להתענות בו מדברי הנביאים, כי דכתיב בקרא, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, שכריה כן רמז את הצומות האלה, זה לפי החודשים. צום הרביעי זה י"ז תמוז, חודש הרביעי. צום החמישי זה תשעה באב, אב זה חודש חמישי מניסן, כן? צום השביעי זה תשרי, ג' תשרי, צום גדליה, וצום העשירי זה עשרה בטבת. ואמרו, הנה הוא מסביר את כל זה. כל אלו הימים, שורה 6 מקור 5, כל ישראל מתענים בהם בני הצרות שירו בהם, הוא מצטט את הרמב״ם שהזכרנו, כדורי רבבות לפקח דרכי התשובה. שורה 10, אומר המשנה ברורה, לכן חייב כל איש לסום מליבו באותם הימים, ולפשפש במעשה ולשוב בהם, כי אין העיקר התענית, טוב, צמת. אדם בא אומר, אתה יודע מה, אני בצום לא מתפקד לו כלום. קם, מתפלל, הולך לישון, מ-10 בבוקר עד 7 בערב, הולך, מתפלל, גמר את הצום. מה עשית? הוא אומר, איזה יופי, ישנתי כל היום, נרגשתי את הצום. הוא גם שמח אפילו. אז מה עשית? לא, אני לא אומר, לפעמים גם אני לא מאשים אף אחד. אני, יש לנו איזה נטייה, יאללה, להעביר את הצום, ואיך אומרים? אני מדבר על תשעה באב, שבשבוע אחרי זה כבר, איך אומרים, סגרנו את המלונות ואת החופשה שהולכים לצאת, ואושים תכננים את המסלולים. מי, כן, כמעט זה גורם לנו כשכחת הימים האלה. לא אומר שזה קל, ולא אומר שיש ילדים זה קל. אבל תפקידנו להתעורר ולעורר את האחרים, לעורר את בני ביתנו לדבר הזה. כי אין העיקר התענית, כמו שכתוב באנשי נינווה, והיה השם את מעשיהם. כן? לא את צקם ותעניתם, אלא את מעשיהם. ואין התענית אלא הכנה לתשובה. לכן אומר, אותם האנשים שמתענים, הולכים בטיול ובדברים בטלים, תפסו את התפל וניחו העיקר. מכל מקום יתור עצמו בתשובה בלבד, כי צריך גם להתענות. לכן אומר הרב קוק, בפתיחה למוסר אביך, זה אחד הספרים הראשונים שהרב כתב, אומר הרב קוק במקור 6, כל זמן שלא ילמד לעצמו, שתתברר לו מעלת נשמת האדם. אם כאן אתם רוצים לדעת מה האדם, למה האדם בא למכון מאיר, פה בארבע שורות האלה זה כתוב. מה צריך לעשות מכון מאיר, או בכלל כל אדם בכל אשר הוא, הוא צריך לברר את הדברים האלה. לברר את מעלת נשמת האדם, צריך לברר את מעלת ישראל, צריך לברר את מעלת הארץ הקדושה, וצריך לברר את ההשתקות הראויה לכל ישראל, לבניין המקדש, גדולת ישראל, לתנותם בעולם. בלי זה אומר הרב, אי אפשר לתום טעם עבודה. והרב ממשיך עכשיו ואומר, אתה מתפלל תפילת שמונה עשרה, מה אתה מתפלל? מה אתה מכוון שאתה אומר גואל ישראל? מה אתה חושב שאתה אומר תקע בשופר? מה אתה מכוון שאתה אומר ובנה אותה במראה בניין ירושלים וצמח דוד? מה אתה מכוון? אני אומר לך, לא יודע, בכותל. אתה אומר רצה בכותל? אתה אומר רצה בכותל, איך מהרגשות שלי הבוקר? רצה השם במחה ישראל שיבשב את העבודה לדביר ביתך. שם, בחצרות השם, אתה אומר את זה, אתה ממש כאילו מתחיל לתכנן את העסק. תראו הרב קוק, אבל תביא לי ספר אורות. הרב קוק, הציור הזה היה חי אצלו כל כך חזק. הוא גם היה כהן. אז הוא היה... היה מסופר שהוא היה ילד קטן, בבני בין המצרים. יש כזו תפילה, סדר תפילה כזו של תיקון חצות. שמעתם על זה פעם? לא כולם יודעים מה זה. תיקון חצות. תיקון חצות עושים בחצות הלילה. יש סדר של... פרקי תהילים ועוד כמה תפילות שהם מביאים את הצער החורבן ואת המקדש. וטוב שרואי לעשות את זה. יש צדיקים שעושים את זה כל הלילה, תיקון חצות. היה צדיק ירושלמי, מפורסם, זכיתי להיות מתלמידיו, הרב יוסף לב זוסמן. הרב יוסף לב זוסמן היה תלמיד הרב קוק בצעירותו. כשנפטר הרב קוק, הוא נהיה תלמיד של הרב חרב. כמו שהוא אמר לי פעם, שהחברים שלו, הוא למד בעץ חיים. אז החברים שלו בעץ חיים, כשנפטר הרב קוק, אמרו לו, זה היה, היו שם, היו קוקיסט, היו תלמידי, קוקיסט או אנטי קוקיסט. איפה אני יודע את הביטוי הזה? אני עכשיו קורא ספר, תדעו לכם, תקחו לבין הזמן, אם מישהו רוצה ספר טוב. ספר נפלא מאוד ומיוחד על הרב גורן, שהוא מספר את סיפור חייו, לפני שהוא נפטר לאווירת, האווירת כתב את זה, נקרא בעוז ובתעצומות. בעוד תעצומות, ספר צא מן הכלל, על הרב גורן. אז הוא אומר שם, הוא גם כן למד, הוא היה באותם תקופה, הוא אומר, היה קוקים ואנטי קוק, קוק. זה היה ככה. אז בהתחלה הוא למד בישיבה אנטי קוק, הוא לא רצה, הוא הלך, אחר כך לימים היה לו פגישות עם הרב קוק, דברים נפלאים ועצומים. ממש, זה תענוג לקרוא את הספר. אז הרב זוסמן, אז אמרו לו, נו, עד עכשיו היית קוקיסט, עכשיו תהיה חרלפיסט. ככה החבר'ה אמרו, ככה הוא סיפר לי הרב זוסמן. זכיתי לקשר, קצת קשר איתו, היה סנדק של אחד הילדים שלי, למדתי אצל התורה, הרב זוסמן. הרב זוסמן התפרסם בירושלים, היה כל לילה, מאז ששוחרר הר הבית, העיר העתיקה והכותל, היה הולך כל לילה, במשך 30 שנה. כל לילה הוא היה הולך לכותל, קודם כל היה מתפעל מנחה וערבית בכותל כל יום. ימית במנחה וערבית, חוזר הבית, ענח קצת וזה, הולך לתיקון חצות. לתיקון חצות. והיה, יושב שם ובוכה, היו באים לשמוע רק מה זה, ציפיית ישועה, מה זה להתפעל ירושלים, לשמוע את התפילה של הרב זוסמן. הוא היה גם מפורסם בספירת העומר שלו, תמיד בימי ספירת העומר אני מספר את זה. ספירת העומר, כשהיה מתפעל מנחה, מה יריב שם? ואחר כך היה ניגש בצד, מתחיל ספירת העומר, מילה מילה בניגון, יש הקלטות שזה, אפשר לשמוע את ה... באתר ישיבה של מרכז הרב, סתם תכנסו בגוגל ספירת העומר, או הרב זוסמן, אתם יכולים לשמוע את ה... יכול להיות שגם יש את התיקון חצות, יש הקלטה גם של תיקון חצות אחד שהקליטו, את הספירת העומר, לי יש ספירה אחת שהקליטו, שם בזה יש איזה, רק את הברכה אני חושב, אבל זה גם רק לשמוע את זה, לראות מה זה תפילה, מה זה ספירת העומר, זה תשמרו לקראת ספירת העומר, תשמעו את זה. היה אומר מילה מילה, לשם ייחוד, קודשא בריך הוא שכינתא, ככה בניגון, מה, ספירת העומר, 3/4 שעה, שעה היה ספירת העומר. ותיקון חצות גם זה היה משהו. רב זוסמן, תדעו, תכירו את הדמות מיוחדת בירושלים, מצדיקי ירושלים. אז זה אני אומר, אנשים שכן ציפייתי, אז למה הזכרתי? תיקון חצות. אז יש אנשים שעושים כל השנה. אבל כתוב, גם מי שעושה כל השנה, בימי בין המצרים, י"ז תמות שעה באב, להשתדל להגיד תיקון חצות. ומי שלא יחיד בלילה, אחרי מנחה, יושב ויגיד תיקון חצות. ככה, הרבה אנשים משתדלים בזה, לפחות בין המצרים, להגיד תיקון חצות. אז זה, תראים, דווקא בין המצרים. אז הרב קוק, בחוץ לארץ, היה יושב ואומר, ופעם ראה אותו, חבר שלו, הוא היה, לא יודע, בן... לפני 10, אני חושב. ראה אותו יושב ובוכה וככה. אמר לו, תגיד, מה אתה כל כך בוכה? גם אני מצפה לבניין בית המקדש וזה וזה. למה אתה כל כך בוכה? למה אתה כל כך חם על זה, כן? אמר לו הרב קוק, אני? אני כהן. אני כהן, מה? אני מרגיש את החיסרון שלה. ככה היו הצדיקים שכן, שחיים את זה. צריך יותר שזה ייכנס לנו לתודעה. תודעת המקדש. זה הימים האלה. אז כיוון שאדם, מישהו שאל, לא משנה, למה צריך לאסור בשר, ולמה זה, למה כל הדברים האלה? בלי זה לא היינו מרגישים בכלל כלום. אז מכניסים, תופסים את האדם, איך אומרים, בקישקה, כן, בקישקה הוא מרגיש. קצת הוא לא אוכל זה, קצת הוא לא מתרחק, אז זה נראה, זה אומר, רגע, מה, אז עכשיו ככה, אם הוא אומר, אוף, סתם זה מעצבן אותי, אז הוא לא עושה את הפעולה שצריך, כן? אבל הוא אומר, רגע, למה? מה קורה? למה אני אבא? למה אני לא יכול להיות כמו שצריך? אז הוא מכוון. למה זה? מה הימים האלה? אז הוא עושה את הפעולה הנכונה. אומרים לו, בעצם אתה צריך כל השנה להרגיש ככה. האדם לא יכול לעמוד בזה. נתנו לך שלושת השבועות ותשעת הימים, שקצת תרגיש יותר את החורבן. איזה זה נועד? אז הרב קוק, כן, הוא חי את זה כל הזמן בצורה מדהימה. פעם מסופר, היה לו איזה קרוב משפחה שגר בעיר העתיקה, ומהבית שלו, אז הרב קוק פעם הלך לבקר אותו, הוא מציץ מהחלון שלו, של הבית, הוא רואה את הר הבית. הרב ככה, נבעל, הוא אמר, לא יודע אם לבעל הבית או ל... אלה שהיו איתו, אני דואג לבריאות של בעל הבית. איך אפשר כל הזמן לראות את החורבן? זה יכול, כאילו אני לא הייתי יכול לעמוד בזה, הלב שלי יכול לעמוד בזה. חלון על הר הבית, כן? הוא אומר, איך אפשר לראות ככה את החורבן יום-יום? אני לא מבין איך הוא יכול לגור שם. ככה אמר הרב קוק, כן? זה אדם שחי כל הזמן את ציפיית ישוע. מודה לכם, הכנסתם אותי לעזר. אני לא, תמיד אני אומר את זה, שבועיים, ביום זין תמיד צריך להגיד את זה, ולא יצא לי להגיד. עכשיו אני איתכם, עם הכותל, הייתי בכותל היום, זה טוב. אומר הרב קוק, אורות התחייה, סעיף A, עמוד נונחת, באורות. כשאנו מקיימים את המצווה תרומת ומעשר, גם בשעה שאין לנו את כל היסודות הממשיים שהמצווה, אין לנו לא כהן בעבודתו, לדוכנו, אדם שמפריש תרומות ומעשרות בבית, אומר הרב, הנה החיזיון מתייצב לפנינו, ואיננו מתמלאים ברוח שירה רוממה. הנה המקדש על מכונו, אז הרב עכשיו כן אומר, כשאני בא להפריש תרומות ומעשרות, כן, אני רואה את כל הציור האמיתי שהיה צריך להיות. והרב, תראו, הוא בציור. הנה המקדש על מכונו, לגאון ולכבוד לכל העמים והממלכות, והנה אנו נוסעים ברינה על אומות ארץ חמדתנו. כן, מה הרב יכול, כשהרב כתב את זה, כן? לא היה כלום, לא היה פה שום התיישבות. היום, ברוך השם, כן? על אומות ארץ חמדתנו, אפשר להגיד את המשפט הזה. כשהרב כתב, זה עוד לא היה, הרב, הציור של הרב, כן, עוד יותר פלאי, שיכול לצייר ציור כזה. אתם מבינים מה שאני אומר? היום, ברוך השם, תלך, כפנים, על אומות, ארץ סרטי פורטיה בעין יפה. לא נכחיש, לא נבזד מתנתו של הקדוש ברוך הוא. אני אומר כל הזמן, כן, אנחנו באבל, אנחנו גם, אנחנו רואים את הבניין. אנחנו מציאות אחרת לגמרי. אספר לכם סיפור. סיפר הרב בני אייזנר, זצ"ל, היה צדיק מתלמידי מרכז רב, מתלמידי הרב צבי יהודה. איש, לימד כאן גם, לימד בכמה מקומות. הבני איידנר, אני שמעתי ממנו, שמעתי בשמו. תשעה באב הראשון, תשעה באב הראשון אחרי ששת הימים. תגיד, היו אנשים כבר חשבו, יאללה, בואים את המקדש, כבר הגאולה. הגיע תשעה באב, מרכז הרב, יושבים, ספר קינות, אומרים קינות, הכל, בוכים וזה. אז חלק קצת ככה, לא ידעו מה, הרב צבי יהודה בוכה, בוכה. גמרו את הסליחות, גמרו את הקינות, קמו ללכת. הרב צבי יהודה אמר, פנה לתלמידים ואמר, לא נהיה כפויי טובה. תשעה באב, אומתה קצת. קצת יותר, אומתה קצת. לא יודע אם יצא לזה, אבל זה קצת דומתק. לפני 4 שנים, הבן שלי סיים תירונות, מילי תירונות, בגבעתי, הולכים להם את תודעת יואב, עושים שם סיום תורנות שם, קומתה, קבלים קומתה, משהו כזה. טוב, הלכנו למסיבה, הסיום, היה בין המצרים, היה 9 ימים, עוד 9 ימים הוא בין המצרים, אולי היה כבר 9 ימים, אני לא זוכר. ובהגיענו לשערי המחנה, מה? קומתה. בהגיענו לשערי המחנה, אני שומע ברמקול, לכל הבאים, עקב, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, לא נשמיע מוזיקה כרגיל, לא יהיה מוזיקה. אני שומע את זה, תעלף, אשרנו שזכינו. צבא הגנה לישראל, אתם שומעים? אומר, אין מוזיקה, ימי בין המצרים. מה, זה לא צבאות של דוד המלך, תגידו לי. כתבתי שבוע אחרי זה מאמר באהבה ואמונה, זה היה ימי בין המצרים. אז כתבתי את זה, כתבתי את הרב צבי יהודה שאמר, תשעה באב ומתה קצת, כן? וכתבתי, ואני באותה שנה, גם לי תשעה באב ומתה קצת. ושמעתי שבצבא ההגנה לישראל, כשיש סיום, לא משמיעים שירה בגלל ימי בין המצרים, אז גם לי תשעה באב ומתה קצת. שומעים? אנחנו צריכים לזכור את זה. אז הרב, הוא רואה את בית המקדש, ואומר, הנה, אנו נוסעים ברינה, אלומות על אתכם דתנו, כן? הוא רואה את האלומות כבר. באים ברוח מלא חופש אמיתי ובטחת תורה אל הגורן והיקע ומלאים בר ויין ולבנו שמח. אל טוב ארץ חמדה שהשם נתן לנו. והנה לפנינו מופיעים כהני אנשי קודש, משרתי מקדש השם אלוקי ישראל. הנה באים הכהנים. הרב רואה את כל זה, תראו איזה ציור. רוח הקודש הפוך על פניהם. הוא אומר, ואנחנו זוכרים אותם, איך שראינו אותם כשעלינו לרגל. איך הם שמחו אותנו בעבודתם. כמה נהדרים נימים לנו. והנה עכשיו גורננו המלא בדרכת השם, ארץ חמדה. אנחנו מושרים לתת להם את תרומתנו בשמחה, תרומתם. והנה הלוויים. אלה הטובים והענוגים אשר הנעימו לנו בזמרתם בקודש כשעלינו לרגל. אתם שומעים הרב את כל זה? הוא רואה, הוא שומע, הוא רואה את הכהנים העובדים, הוא רואה את הלוויים שנגנו בבית המקדש כשהוא עלה לרגל ברגל האחרון. אתם מבינים איך הרב מצייר מה זה ציור הזה? פניהם הצועלים והדינים מזכירים לנו את זמרתם קודש, ואנחנו מתענגים בנחלי הדנים רוחניים, נותנים להם לב מלא שמחה ועושת חלקם את המעשר. והרב נפרד מהם, עוד נתראה בהר השם במעוד הקרוב, כן? להתראות כהנים ולווים. ומה הלכב לבבינו לראות כהני השם ולוויה בבית קודשה משירה מזוהם? אשרם שככה לא, אשרם שלא פה. לא סתם הבאתי לכם את זה. אני מדלג פה, כי הרב כותב, תראו כאן בצד השני מקור שציפית לישועה. אולי הייתי צריך להתחיל מזה, אבל קודם התחלתי לכם מהציור של הרב, והרב אומר, את הציור הזה, אדם צריך לצייר יום יום בעיני רוחו. תראו, מקור 6, בית המקדש, בתור המרכז הרוחני של האומה, ומקור החיים הרוחניים של כל יחיד ממנה, מצד החיזיון המורגש, המרעיב עין ביופיו, ומנסה את הרעיון ביזוז איומו, צריכו להיבנות ברוח בכל יום אצל כל יחיד מישראל. כן? צריך את הציור הזה. אז הבאתי לכם את הציור של הרב. תראו שאצל הרב זה היה הציור קבוע. אנחנו, הלוואי אני אומר, תשעת הימים. אני אומר, המפגש עם הכותל הוא עושה את זה, הוא יכול לתת את זה. כשאדם הולך, עומד מול הכותל, אבל לא, לא בוא סתם לנחות, להגיד פסוק וללכת. תפגש עם הכותל. הרב צודה, יש איזה אחד השיחות שלו ליד הכותל. שיחות ליום ירושלים. היו הולכים לכותל תמיד. הרב צודה אומר, בכל מפגש שלנו עם הכותל, מתחדש משהו. מתחדש בנו משהו. ככה הרב צודה אומר. את צריכים לעשות לשם ייחוד. הלכתי לכותל, קבעתי עם מישהו איזה מפגש, וראיתי שלא, אני לא... אם אני עכשיו הולך לזהו, למפגש הזה, אני אהיה תרוד, אני לא יכול להיות בכותל, כמו שצריך. כאשר אתה אמרת לו, סליחה, ביטלתי את הפגישה שאני אוכל להיות בנחת. זה לא ככה, מכתף. אומר הרב, בית המקדש צריך להיבנות ברוח. אתה, בעיני רוחך, אתה צריך לבנות את המקדש. כל יום. איפה? אני גם לא עדיין. אולי, אבל אדם יחשוב, איפה הוא שם את זה? בבוני ירושלים? בצמח דוד? כן? אדם צריך לחפש איזה רגע. אני אומר, רגע אחד ביום, שבו אתה קצת מכוון לזה. הנה, תכף הרב יכתוב איפה אתה יכול לעשות את זה. בואו נראה. הרב אומר, איפה אפשר לעשות את זה? כדי, למה זה חשוב? סוף שורה 3, מקור 6, בציפית על ישוע. כן. כדי להשיב את נפשו במלוא חייה, בתוכיות האומה מצבה השלם. כלומר, אם אתה רוצה, כן, לשאוף שאיפות נכונות, אתה צריך לשאוף לשיא, לרוממות, כן? אם אדם עכשיו בא ואומר, אנחנו תמיד רגעים להגיד, הגאולה, יש תלבים בגאולה, לאט לאט, אחד אומר, בוא, כשבאו לרב צבי יהודה, אמרו לו, אחרי ששת הימים, הרב, אולי נהיה בית המקדש כבר? אמר להם, אתם לא יודעים את הסדר, קודם מעמדת מלך, החלטת זרוע, כתוב שלוש מצוות יצוו ישראל בסתם לארץ, להעמיד להם מלך, להחליט זרוע של עמלק, ויום בית המקדש. יש סדר, כן? כן, סליחה. כן. כן, אבל איך תגיע לזה? איך אני שואף מהשיא? יש שאני מצייר את השיא הזה, כן? אני חי אותו בעיני רוחי, כן? אבל החידוש הוא פה שאתה צריך לשאוף, אתה צריך להיות מחובר לשיא כדי להתקדם. אז זה מה שתחלתי להגיד. אם אנחנו, טוב, יש תלבים בגאולה, אז מה עכשיו? מה להתפלל על בניין בית המקדש, כן? אני מתפלל קודם כל שיהיה לי ראש ממשלה דתי, נגיד, כן? כי מה שייך עכשיו? שר ביטחון דתי, רגע, אני הולך שלב שלב. טוב, זה גם יפה, כן? אבל אתה צריך גם להתפלל בניין בית המקדש. אתה צריך שהציור השלם, המלא, יחיה בתוכך. ככה באמת אתה שואף ומתקדם בשלבים. פעם אמרו לי את זה שהייתי קטן. שאלו אותי, מה אתה רוצה להיות? אמרתי, רב בישיבה תיכונית. ככה היה לי פעם ציור שהייתי קטן. הרב שלי אמר לי, תשאף להיות ראש ישיבה. אם אתה תשאף להיות רע, אתה לא תשאף. צריך לשאוף לה... טוב. ציור כזה, כן? בחינת השאיפה, אנחנו צריכים לראות את הציור השלם. הנה, ככה רב אומר כאן. כן? לחיות כדי להשיב את נפשו במלוא חייה בתוכיות טובה בצבא השלם. אז... ישובו ליחיד כוחותיו הנפשיים הרעננים, שורה 5, שחיי האמונה וחום והרגש ואורו פורחים בהם בפרחי חמד. אומר הרב, שורה 6, איפה עושים את זה? תעודה זו מתכוננת בפועל, אתם שומעים? הנה, לא נותן לכם סתם פה עכשיו דברים רוחניים מאיזה, כן? תכונה זו מתכוננת בפועל על ידי סדר היום של הקורבנות, הנאמרים לפני התפילה. בשביל זה אסור, כדי להגיד עכשיו, מה הכיור? איפה הכיור? מה אני צריך להגיד פרשת הכיור? מה אני צריך להגיד פרשת הכתורת? לא, כי בזה אתה מצייר את הציור השלם של, של, של בניין בית המקדש. דרך זה. כיור, תמיד, כתורת. כל הציורים האלה, אומר, זורעים הם את הגודל האלוקי, שבבית הגדול והקדוש בממקי הנשמה, קרוב למידת הסיגוב שהייתה לכל יחיד בעת היותה אומה חיה. זה כמעט מביא אותך, הרב אומר, למה שהיה באמת. אתם שומעים מה זה? זה נותן גם תקווה, כן? ככל שאני אצייר את הציור הזה, ככל שאני אחיה אותו, אז אנחנו שם. גרעיני התשוקה, אומר הרב, שורה 10, אל השלמתה של האומה, בתוכנתה הרוחנית, הולכים הם ועושים פירותיהם על תלמי הלב. זה פועל עליך. הם הולכים ורבים, מסתרגים על כל המון רעיונות טובים. בכלי ישראל נבנית ברוח, בניין ניתן בכוחה לילוקים, שניתן לה עוצמה. הוא אומר, זה ייתן עוצמה? מצד העוד הנצחי, יותר מהמון בניינים חומריים ומוסדות לאומיים של חול, כן? זה בונה, הקודש הזה, הסגולה הפנימית הזאת, היא בונה יותר מבניינים של חול. חייבים שיהיה באומה אנשים שעוסקים בזה. לכן כשהיה כל פעם היה צריך, החפץ חיים שפגש את הרב קוק, ככה מסופר, אמר לה, בקש לך שני דברים. אחד, אמר החפץ חיים, זה קשור לציפיית ישוע, אמר החפץ חיים לרב קוק, תעסוק בהלכות המקדש, תתעמק בנושאים האלה. מהירי בני המקדש, מי יוכל לפסוק בדברים האלה? אני מבקש לך לעסוק בזה. אמר לו, קוק, בסדר. שתיים, קודם כל אמר לו, אני רוצה לבקש לך שתי בקשות, אבל תגיד לי שאתה מסכים. תחייב לי להסכים. טוב, מה החפץ חיים יכול לבקש ממך? כן, נכון? אתה מסכים לכל דבר, נכון? אמר לו, בסדר. אחד אמר לו, תעסוק בענייני קודשים. טוב, תעסוק בענייני קודשים, בסדר. שתיים, מקום הראשון שיציעו לך להיות רב, תלך לשם. או, רב, רב, אבל לא היה לי זמן ללמוד קודשים, אומר הרב. ניסה איתך, לא, 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 אתה אחד שכמותך, יהיה לך זמן גם להיות, ללמוד קודשים וגם להיות רב. הוא ראה, כנראה שהחפץ חיים חזק, כן, שהרב קוק רצה עוד איזה רב ראשי לישראל או משהו, אם הוא לא יהיה רב פוסק באיזה מקום, זה יהיה חסר לו. אז הוא, באמת הרב מיד, בגיל 22 היה רב בזוימל, היה רב באלאו, זוימל, אחרי זה היה בבריסק, בבויסק, אז זה היה בבויסק, בבויסק הביאו אותו ליפו, מיפו, רב ראשי לישראל. אומר הרב, זה נותן עוצמה יותר מבניינים חומריים. עוד נראה כאן, כל מילה פה, זה, הפסקה הזאת מיוחדת מאוד. שורה 15, אומר הרב, אהבת אלוקים התמימה והניסה מתעוררת ומתייצבת חיה בעוז גדול בנשמת האומה על ידי זכרונותי הימי קדם. כשאנחנו זוכרים את הימי קדם, את אותם ציורים רוחניים, אז זה נותן, מתייצב בנשמת האומה בצורה חזקה. והאידיאלות של הזכר נשגב זה דולה ממעמקים, כל רעיון, כל מסד נפש, ומצגת לעיני האומה בכלל את דרכה אלוקים אלוקים, וזה ממלא עוד והדר את כל חדרי הלב של כל יחידי בניה. כמו שאמרתי לכם, החפץ חיים, כן? איפה? הוא מצגת. אהבת אלוקים את מנסה אומר, מתעוררת ומתייצבת חיה בעוז גדול בנשמת האומה על ידי הזיכרונות האלה, והיא מציגה לעיני האומה את ערכה אלוקי הגדול. כי כשאני זוכר את הציור הזה, כן, של הגודל, כן, אז זה גם נותן לעם ישראל בכלל להבין איזה עם גדול הוא. זה פועל על נשמת האומה גם, כן, בטח. זה גם פועל על נשמת האומה. אם יש, כן, זה פועל, זה שיעור בפני עצמו, אבל זה פועל. הרב, יש איגרת, איגרת, אני מתלבט, או שין א' או שין למד ב'. אני, שתי איגרות שאני משתמש הרבה פעמים. צריך להסתכל באגרות האלה. שין א', אש. אש תמיד. שם הרב מסביר איך אדם יחיד. אתם רוצים רגע להביא לאגרות? אגרות חלק א'? המדרגות. איגרות תורה היה חלק א'? לא. בוא פה. יש. לא. כי זה פשוט, איגרת שין א'. כי זה פשוט, הרב אומר. שגם הירוד שבאנשים, אם יציעו לפניו שיכול הוא בכל עת לעשות חסד על העולם כולו, יתעורר בשמחה גבוהה לעשות טוב. אומר האדם, אתה יכול להציל את העולם. אני יכול להציל את העולם, מה אתה מסביר? בכל שאת עצמי אני יודע להציל. אתה יכול להציל את העולם. אומר, אם אדם יבין, יאמין את זה, יגידו לו, הוא ילך לעשות. בכל העצלות והרפיון אינו בא כי אם מחוסר האמונה בגודל הטוב שעושים ממש עם כל היקום בעסק התורה, המצוות, העבודה וזיכוך המיטות. כל זה משפיע, כן? אומר, כל היקום. כי ישראל הם לב האומות. רגע, רגע. אומר הרב, בעבור זה עיר השם את עניין בדברי קדושי עליון, בעלי קבלת האמת, בעלי הקבלה, לימדו אותנו את העניין הזה. על ידי ההבנה, שאור הנשמה של כל יחיד, מקושר הוא עם הנשמה הכללית של כל ההוויה כולה. שימנה שואב כל היקום את אור השלמתו. רגע, ובידינו להוסיף אור בנשמה שלנו, קודם כן, אתה מוסיף אור בנשמה, על ידי מעשה טוב, כל מצווה, כל ציפיית ישועה, כל זה, כן, מוסיף אור בנשמה שלך, על ידי התורה, העבודה, המצוות, מידות טובות, בכל עת ורגע. ובכל רגע שאנו מוספים אור בנשמתנו, אומר הרב, לא על עצמנו בלבד אנו חשים, כי עם כל ההוויה כולה, מוסיפים אנו אור והשלמה וחיים בכל. כי אני תמיד מביא ציור, ציור, ציור גס קצת, אבל אין לי איך לתאר לכם את זה, כן? זה, כן, האוצר הזה פה, זה נשמת האומה. כל אדם מחובר לזה. כולנו מחוברים לנשמת הכלל. כל מעשה טוב שאנחנו עושים, אנחנו תורמים פה עוד טיפה לכלל הזה, כן? עכשיו, מה קורה? כל מי שמחובר לזה, זה טוב בחשמל, אפשר זה, כן? כל איזה מצבר, כן? ככל שאתה נותן לו יותר אנרגיה, כן? אז כל מה שמחובר עליו יאיר יותר חזק, נכון? אז כל טיפה שאתה נותן פה, כל מי שמחובר לזה, זאת אומרת, כל ישראל, קבלים הבזקים, רוחנים. אתה שומע? אני קצת מנסה את זה, איך זה, אתה אמרתי לך, זה משפיע על האומה כולה. כל מעשה טוב שאתה עושה, לא על עצמך אתה פועל, אתה פועל על הכל. זה סוד גדול, שבנפש החיים כתוב את זה, בהרבה עוד ספרים כתוב את זה. כאן באיגרת, איגרת שין א', אש. הנה אומר, מוסיפים אנו חיים בכל. והצדיק מוסיף על ידינו אומץ בעבודתו. איך הצדיק משפע על ידי? כן? כי אני נתתי פה עכשיו טיפה לאוצר הזה, כן? והוא מחובר לאוצר הזה. אז הוא מקבל עכשיו יותר אנרגיה רוחנית מהמעשה הקטן שעשיתי. והרשע מתמתק את רשתו באיזה מידה, כי גם הוא מחובר לכאן. מזיב הקדושה הנוספת על ידי נשמה אחת, השמה לב באמת על הכלל כולו. ככל שמכוונים על הכלל וזה, זה פועל יותר חזק. זה נכון, אומר הרב, לכל איש, בייחוד מזרע עם קדוש, וביותר היושב על אדמת קודש, ובפרט מי שבעיר השם. פה כל הקשרים האלה יותר, חוברים האלה יותר חזקים, כקשר הענפים בגזע ושורש. זה יסוד גדול. צריך. לכן, כל מה שאנחנו עושים פה, ימי מן המצרים, עוד יותר שעת הימים, אני אומר, להגביר תודעת המקדש, להגביר את ציפייה לישועה. אולי נראה כאן את ה... כן, יש כאן איזה, תראו, במקור חמש, הרב קוק כותב על החפץ חיים. כותב ככה, ובלב התאור הזה פנימה, בערה יש קודש תמיד. ציפיית ישועה השלמה, גאולת ישראל, חזקו רוח קודשו בלא ערף. וכאשר תבוא הגאולה במהרה בימינו, ויבנה בית המקדש, הלא צריכה היא כל תורת הקודשים להיות ברורה ומחוברת, ובפרט אצל הכהנים. ונראה אותו צדיק שהלימוד בזה, בתורתו החתית הברורה, הוא עזוב מאוד. על כן, נתן ידו הגדול לחבר הספר הענקי, לקוטי הלכות, הסדר קודשים, כולו בכל סעיפה. כלומר, חפץ חיים, לכן עסק וכתב בענייני הקודשים, כדי שיהיה להכין צדה, המקדש ייבנה, והכהנים יצטרכו לעבוד. ככה היה חפץ חיים, ככה הוא... אנחנו אומרים, נסיים פה בשבע. אומרים, ותבנה בית המקדש במהרה בימינו. לכאורה, מה שייך להגיד במהרה בימינו? תגיד למה, אנחנו יודעים שזה תהליך, כן? למה אנחנו רואים, ותבנה בית המקדש במהרה בימינו? אומר הרב, זה לא סתם. כן, וההכרה, מקור שבע, בציפית על ישועה. ההכרה בה, שכל הקלקולים הפרטיים, באים רק מחיסרונה של הרת החיים הכלליים. כלומר, הקלקולים הפרטיים נובעים מהחוסר הכללי שלנו, כן? חורבן בית המקדש שנטל כבוד מבית חיינו, הוא הגורם שעולמנו נחשך, והנשמות סובלות, מצרים ומחשכים. ועל כן באים הגירעונות הנוראים המסיים כל חטא. אדם צריך להבין שמחורבן בית המקדש נמשכים כל הצרות. צריך להרגיש, צריך לחוש את זה. מה חסר לך? אני זוכר, זכיתי, אני הקטן, קצת להיות ליד רב צבי יהודה. והצרות הפרטיות שלו, בסוף ימיו הוא היה כבר הגוף בקושי תפקד. היו לו כאבים, חתכו לו רגל אחת, היה קטוע רגל בסוף ימיו. אבל היה צלול, וידע מה צריך. פעם אחת נכנס אליו, ככה קצת נענק מכאב, שאל אותו, לא זוכר מי שהיה שם, הרב, מה כואב לרב? מה כואב? כואב לי שעם ישראל בגלות. לא כאב פרטי. זה, כן, צריך לדעת שכל הגירעונות וכל הצרות, כל אבון וכל פשע. על כן, מוכרחת היא הנשמה הישראלית לבקש לתקונה בשורשה. כן? זה קשור למה שאמרנו קודם, כן? אנחנו מבקשים את השיא, מבקשים את השורש, תיקון שורשי, לא תיקון חלקי. צריך לבקש. נכון, אנחנו יודעים שבבחינת הפעולות שלנו, כן, אנחנו נעשה פעולות לאט לאט ונקדם את הגאולה לאט לאט, כן? ובבחינת הציפייה, בבחינת התפילה, אנחנו פעמים על הכל. לכן אמרנו כאן, טיפול שורשי, יוחזר כבוד השם על מכונו, יגלה הדר הקודש וזיבו בעולם, הכל ישוב על מכונו, ותבנה בית המקדש במהרה בימינו. אומר הרב, השאיפה למהירות הבניין נותנת מעוף של קדושה, מברקת בנשמתנו, והשקיקה שהמהירות תהיה בימינו, כן? אם אדם אומר, טוב, אני יודע איפה זה בימינו, זה ייקח זמן, אין סיכוי עכשיו, אז הוא לא יצפה, הוא לא יכול להתרומם מהחיזיון הזה, כן? כי הוא אומר, זה לא יכול להיות שזה יהיה עכשיו. אתה צריך להתפלל במהרה בימינו, כן? או, יש סיכוי, אז אתה רואה את זה, אתה מצייר את זה, כמו שאמרנו, אתה חי את הציור הזה, זה פועל עליך, כן? הוא אומר, המהירות תהיה בימינו, מקשרת את כל מהות החיים שלנו, גם בצורה זמנית, ליסוד הקדושה, את השלמה העליונה, שכל עד תאיר ואירה בכבודה, שיבנה את המהרה בימינו. זה אנחנו צריכים לשאוף להתפלל, ונקווה, אתמול, היו קניות אצלנו בבית. מה קונים עכשיו? מה אוכלים? לא אוכלים זה, אוכלים פרווה, כן? אבל עד אשתי קנתה גם כל מיני בשר ועופות. אז אמרו מה? אמרו, טוב, עד, אם את תשעה באב, כן? יהיה לנו בית מקדש, אז כבר נוכל לזה, צריך להכין גם את זה וגם את זה, כן? הכנו את הכל, מה שבטוח, בטוח. כל טוב, אנחנו מסיימים פה את הזמן, וניפגש עוד השם בתחילת אלול.